טוב, אז נתחילה, אנחנו בלמד ג' אמרנו שמבחינת המבנה של הפרק בפסקאות בערך מי למד והלאה אז בערך מי למד והלאה אם היה לנו רצף של פסקאות נגיד איזה 10 פסקאות מקף עד למד פחות או יותר שדיברו על מה עושים הירידות אמרנו שהרב הנזיר סידר את זה שמי פחות או יותר מלמד ועד סוף הפרק זה איך עולים נכון כל מיני דיוקים וניואנסים בעלייה הרוחנית, בעלייה בעבודה בטיפוס למדרגות גבוהות כל מיני הבהרות בדברים האלה ויש פה ככה ניואנסים חשובים אז נתחיל למד ג' צריך לברר את היסוד של מניעת האפשרות להיות עסוק בעבודה דחופה שהיא מזדמנת לבעלי רוח עדין המשודטים בשיא הגובה של מחשבות נאצלות. כן. נקרא קודם את כל הפסקה. לפעמים באה מניעה זו מפני המהירות הגדולה של בהתנוצצות הנשמה. שרעיון רודף רעיון מחשק לחשק מתקלע אז האדם ואינו יכול להתיישב על מעמד קבוע מפני הליכתו התדירה מחיל אל חיל אבל זה לפעמים ולפעמים מזדמן הדבר שחיסרון טהרה ומעמק ענווה גורם את ההתעודדות הזאת אף על פי יש בה גם כצירוף של התעלות תדירית וכשמצרף אדם את הבירור המידותי עם העפיפה הנשמתית אז מנוחה שלמה מתחדשת בקרבו ונעשה מוכשר לעבודה תמיד עבודה בלתי מופרעה ומופסקה על ידי שום הטרדה לא מצד המורד ולא מצד המעל העלייה כן לא מעילה אז כן, אז זה הוא מתאר פה אדם שמגיע לשלבים של עבודה עבודה פנימית, לימוד של דברים מאוד מאוד עמוקים סוגיות מאוד מורכבות, מאוד בפנימיות התורה יכול להיות שזה בעבודת השם דרגות של ריכוז, של דבקות, של... לא יודע בדיוק למה הרב מתכוון פה, אבל מה שהוא כן אומר זה משוטטים בשיא הגובה של מחשבות נאצלות. כן? אדם מגיע לשם כבר, רלוונטי כלפיו. ויש שם תופעה מעניינת בפסגות האלה, של מה שהרב קורא לזה, לא מצליחים לתפוס. לא נתפס, כאילו. אני מניח שהרבה פעמים יצא לכם בלי קשר למדרגות גבוהות, כן? כשאדם מגיע הרבה פעמים לאיזו השגה רוחנית, למשהו עמוק, אפילו, לא יודע מה, משהו, הבנה בסוגיה, הבנה משהו בחיים שלו, פתאום איזו התבהרות סביב כל הסיפור של מה קורה פה, כן? אז זה... כמו אתה צריך לתפוס את הזנב של המחשבה, אחרת היא מתפיידת. היא לא, משהו כזה מאוד מהיר, הרבה פעמים זה מאוד, לא רק שזה לרגע אצלך ולשנייה אחרת זה כבר לא פה, כן? זה גם הרבה פעמים כאילו יש כל מיני מחשבות שמתערבלות אחת בשנייה, ואתה כבר לא יודע ממילך או משמאלך. נגיד הרבה פעמים שלומדים הליכת סוגיות של בריאת העולם, של תכלית העולם, כן? מה קדם לבריאה, מה הקדוש פה. באיזשהו שלב, לא רק שאתה קשה לך לתפוס במה מדובר כבר, כן? גם יש לך כל מיני סוגים של מחשבות שמעורבבות אחת בשנייה. זה ברמה הלימודית. אותו דבר ברמה של תפילה, נגיד. או, כן? אדם מגיע לאיזו השגה מאוד גבוהה, לאיזו כוונה מאוד גבוהה בתפילה, לא יודע, תפילה ביום כיפור, בזה, בסתם בתפילה שהוא כולו. הוא מגיע, הוא ממש מרגיש, הוא מרוכז, מאבד איזו תחושת גוף כמעט, ומתחיל הכוונה מאוד יותר מיושרת, מאוד יותר ככה מדויקת, ואז יש פתאום איזה, הוא מאבד אחיזה, מאבד את הידיים ואת הרגליים, הוא לא יודע בדיוק איפה הוא היה, כל מיני בלבולים כאלה, תשטושים כאלה, שהרב קורא לזה מניעת האפשרות להיות עסוק בעבודה דחופה. כאילו יש נקודה מסוימת ששם אתה לא יכול להיות קבוע בדבר. כן.
מה זה נקרא דחופה?
דחופה, כוונה תדירה, בלשון יותר. אחרי זה הוא קורא לזה עבודה תמיד. אתה לא בקביעות, זה לא כמו שאתה ניגש, עכשיו אתה לומד הלכה. נגיד, לא שהלכה, הלכה גם אפשר לבית הראש חופשי. כן? אבל נגיד, אתה לא יודע מה, אתה לומד עכשיו זה. בסדר, יש לאבית הראש סתם, איבת השנייה ריחפת. לא הבנת בדיוק... זזו, עברו רחוב בלי ששמת לב. בסדר, זה רק צריך... בוא נחזור אחורה, נסביר לך. אבל תחופה הכוונה שיש לך איזה רצף. אתה נמצא על רצף, רצף התפתחותי. לפעמים עוצרים, חוזרים שוב, הלאה. יש איזה רצף. שאומר, בלימוד פנימי, בהשגות פנימיות, אדם מזהה שקשה מאוד לנהל רצף. מי שחווה את זה מכיר את זה מצוין, כאילו הרבה פעמים אתה, לא יודע, עד שהגעתי, אתה מתפלל. עד שהוא יצטרך להתפלל, עד שהוא נכנס לתפילה, עד שהוא הגיע פתאום, לא יודע, תחיל בלגן, זה סלט של מחשבות וזה, ופה ושם, זה, והוא. למה זה קורה? אז הרב אומר, קודם כל צריך לברר, יש כל מיני סיבות, ופה הוא נותן לנו דוגמה, אני מניח שיש עוד סיבות, אבל פה בפסקה הוא נותן לנו סיבות שונות מבחינת החתכי פענוח, כאילו. יש סיבות עליונות ויש סיבות תחתונות. יש סיבות ירודות, מה שקורה, מורד ומעל. ושתיהן גורמות לחוסר רצף הזה. לחוסר יכולת שזה יהיה צורה קבועה, יציבה, ברורה, כזאת מהירה.
איך
זה קורה מהסיבות הקטנות? אז בוא נקרא רק, עוד שנייה, בסדר? בוא נגיע לשם. אז אומר, צריך לברר את היסוד של מניעת האפשרות, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. להיות עסוק בעבודה דחופה, שהיא מזדמנת לבעלי רוח הדין המשוטטים בשיא הגובה של מחשבות נצרות. המניעה הזאת מזדמנת, כן? אנשים שמתאימים לזה מזהים ש... זה לא עובד כמו ברגיל. יש איזה כאילו חוסר אפשרות לאחוז בזה, לתפוס את זה, להתמיד בזה. מאוד מאוד קשה ליצור רצף. למה? אז קודם כל אומר, לפעמים בא, זה הסיבה העליונה. לפעמים בא מניעה זו מפני המהירות הגדולה שבהתנוצצות הנשמה. שאז מה קורה? רעיון רודף רעיון, ומחשק לחשק מתקלע אז האדם. הנשמה כל כך מתעוררת שנוצר בלבול מוח. כמו שאדם מתרגש וכאילו מלא מלא דברים, הוא מרגיש מלא דברים וחושב על הרבה דברים עד שהוא כבר, הוא לא מצליח לחשוב על כלום. זה מצב חיובי, כן? זה עוד איזה שמחה גדולה, זה הנשמה כל כך התעוררה, שדווקא בגלל שהיא כל כך התעוררה, הרבה פעמים ברבי נחמן, הוא מתאר את הצדיק או את התלמיד חכם, כמו איזה מצנן כזה, כמו מזגן. החסיד בא אליך כולו בוער ואתה צריך ככה כי הוא לא מסוגל, הוא כאילו רק התלהבות אז לפעמים, על זה הרב מדבר, פי המהירות הגדולה הנשמה מתלקחת מהר, מתלהבת על הרגע שפתאום נפתחו לה קצת השמיים או ככה קצת... התחילה להריח ריח גן עדן, ודווקא בגלל זה היא משתוללת, אפשר להגיד, איך זה מתורגם בנפש, רעיון רודף רעיון, ומחשק לחשק מתקלה האדם, כף הקלע. כף הקלע במובן החיובי פה, שהוא... הוא לא מצליח להירגע, כאילו, לא יכול, אין לו שיקול דעת, ואין לו, ממילא, אין לו שום השגה בסוף. הוא אומר, מה למדת? אוי, דרכי, היה גדול, היה טוב, איך היה אורות גדולים, מה? לא יודע, ואז הוא אמר, ואז זה, סלט כזה, זה. עכשיו, זה בשיעור שאתה שומע מישהו אחר. זה יכול להיות גם בלימוד שלך, או בתפילה שלך, או במחשבה שלך, או התבודדות שלך. זה סיבה גבוהה, נגיד זה ככה. ולפעמים, מזדמן הדבר, שחיסרון טהרה הוא מעמק ענבה, זאת אומרת, חיסרון של עומק ענבה. גורם את ההתנודדות הזאת. לפעמים אתה פשוט לא מוכשר. אתה לא ראוי. אז אתה מגיע לאוויר פסגות, אתה לא מצליח לנשום.
מה זה אומר חיסרון של עומק ענבה?
הענבה לא מספיק עמוקה בך, ככה אני מבין. זה כאילו ביטוי כזה... קצת, אילולי זה היה רב, הייתי אומר שזה ביטוי קצת צולע. אבל זה כאילו מתכוון, חיסרון עומק ענבה. זה כן. אבל מזל שזה הרב, כן, שלא צריך להסתלבט על הפחות. אז הוא אומר, לפעמים אדם באמת לא ראוי, הוא נכנס כאילו, נכנס לזה היכל פנימי בשיח הדעת, לא יודע, קרה, יצא, הרוויח, כן, קפץ על משהו שלא לגמרי שלו, ואז, בגלל שהוא לא מוכשר, הוא לא במדרגה מספיק של טהרה, זה טהרת הגוף, טהרת המידות, ואו שהוא באיזה, יש שם איזה גאווה, ו... אז זה, מה שנוצר בחיבור הזה, יש איזה ערבוביה כזאת, הוא לא מצליח הבן שם טוב מצייר את זה הרבה פעמים, כמו שומרי הגן, כאילו. הוא אומר, אם אדם מתחיל תפילה, ומתחיל להגיע לדבקות, ופתאום פשוט, כאילו, נחיתת אונס כזה. לא, פתאום, לא יודע, הייתי בתפילה טובה, פתאום כלום, כאילו, תקוע אפילו, לא יודע, סתם איזה מחשבה מטומטמת. הוא אומר, כנראה, זאת אומרת, זה אמירה נוקבת. הוא אומר, הגעת לאיזה שער, עברת שער, עברת אצל הבעל שם טוב, זה פעולה, האדם איפה שהמחשבתו של אדם שם נמצאת. אתה כבר היית באיזה היכל מסוים, בתודעה, עד שהגעת למקום שאתה כבר לא יכול להיכנס, מה איזה שומר, סלקטור, לחבר, עצור, 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 בואי לפרוינד, בואי לפרוינד, זרק אותך ואתה מתעורר כזה, איזה ברכה אני בכלל, אבל התחלתי טוב, זה, לגיטימי, זה לא אומר לא לשחק את המשחק, זה לא אומר לא לנסות שוב, כן, חס ושלום. רק זה אומר שלפעמים הבלבול הזה והערבוביה הזאת, כאילו אתה מרגיש כאילו כמו שהנביא אבריו מתפרקים, באיזשהו מקום כלי התודעה כשמגיעים למקומות מאוד מאוד פנימיים הם מתפרקים, לפעמים זה מסיבות גבוהות, אמרנו איזה עודף התלהבות או עודף השתוקקות או משהו כזה, כי אתה לא מספיק חזק, לא בנית כלי מספיק הגון לזה, הגעת לסף יכולת שלך, זה מתפרק, זה מזדעזע, זה לא מצליח להתאפס. יש פעם, לא זוכר מי סיפר לי את זה, על אחד המקובלים, שהגיע מישהו שהוא לא רצה שיבוא לשיעור. קיצר, הגיע מישהו שהוא לא רצה לבוא לשיעור, הוא התלבט אם להגיד מה להגיד, בסוף התחיל את השיעור, איכשהו התחיל את השיעור, הבן אדם נרדם עד סוף השיעור.
זה על הרב ויצמן
ממעלה, אתה לא יודע.
שמעתי את זה על הרב ויצמן ממעלה, אתה לא יודע.
שנרדמים אצלו, נכון, הרב ויצמן גם אמר, נכון. טוב, זה גם מקובל. כן. יש הרבה סיפורים של אנשים שכאילו... אתה רואה לפעמים, בן אדם, כאילו, משהו לא צריך לקבל, לא מקבל. הוא לא יכול, הוא לא... זה אומר, לפעמים... עכשיו, מה אדם? אדם לא יודע מאיפה זה בא. אם זה בא דווקא בגלל עודף השתוקקות וגעגועים סוערים שירבלו, ירפלו את דעתך, או שזה בא מזה שאתה עדיין יש לך יותר מדי אבק של לכלוך וזוהמה שלא מאפשר לך באמת לקלוט את הדברים בצורה ככה טובה. לא יודע. מה אומר הרב? סיכום, כשמצרף האדם את הבירור המידותי עם העפיפה הנשמתית, אז מנוחה שלמה מתחדשת בקרבו. כן, זה יותר קשור, אני חושב, לסיבות התחתונות. שבאמת לכן חייב להיות כל הזמן צעידה יד ביד של עבודת מידות. מי שהולך באזור הזה של לימוד פנימיות, לא משנה איזה בדיוק גוון של פנימיות, כן, בצורה קבועה, בן אדם שזה הדרך שלו בעבודת השם, חייב כל הזמן במקביל לא לנוח ולא לשקוט בעבודת המידות שלו. זה ברור, זה חייב ללכת, להצטרף כל הזמן ביחד. אחרת זה לא...
למה דווקא זה קשור?
מה?
למה דווקא זה קשור?
דווקא מידות? כי מידות זה הכלי שלך. בסוף זה מי שאתה. התורה שלך, כן, זה מי שאתה, מה שאתה חושב שראוי שיהיה, או מה שאתה רוצה להיות. עכשיו, ברור שיש קשר בין המידות שלך לתורה שלך, אני לא בא לזלזל חצי שלום בתורה שלך, כן. אבל המידות זה מי שאתה. זה מה שאתה מצליח, אומרים הרבה פעמים שהמידות זה הכלי. מה זה הכוונה הכלי? הכוונה מה שהצלחת להכין. זה מי שאתה, זה הבן אדם. נכון, בסוף, חזל אומרים לך, אתה רוצה לדעת מי עושה קידוש השם, זה בן אדם ש... הבריות, דעת הבריות נוחה ממנו. זה המידות שלו. הם לא יודעים כמה הוא לומד, הם לא יודעים כמה הוא עושה את הנפש על תורה, כמה הוא משקיע, כמה הוא מתפלל, כמה הוא דבק, כמה הוא מתרכז, כמה הוא עושה מצוות, הם לא יודעים. בסוף הם פוגשים את המידות שלך, זו אינדיקציה אמיתית, זה לא איזה משהו, טוב, אין מה לעשות, זה מה שההמון קולט. לא, זה אמיתי, זה טבעי. זה כאילו מה, התרכיז של מה שיצא. זאת אומרת, המידות זה אני. במובן הזה, המידות לכן הם כל הזמן אדם צריך זה. חוץ מזה, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, אולי יותר פשוטה, שהמידות הם כאילו החלק הכי עלול לשינוי ולפגם. באיזשהו מקום, זה, המידות זה הנקודת חיבור שלנו למציאות, ליצר, לחיות, כן? שם הרבה פעמים קורים הרבה התרחשויות, ולכן זה דורש כל הזמן טיפוח, כמו אור הגוף, כן? אין בזה, אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול כאילו להגיד זהו, זה מונח, זה קיים, זה כל הזמן, יש כל מיני דינמיקה בזה, כל הזמן. כן.
כי זה שני דברים שהם די משלימים אחד לשני.
מה?
העליון והתחתון. כי אם יש לך סערת, כאילו הגעת לאוויר הרים הזה, זה אומר שבאמת אין לך את הכלים להכיל את זה. בגלל הפחיתות שלך.
אז הרב אומר, אבל יכול להיות שאין לך... זאת אומרת, יכול להיות לפעמים, נגיד, איך שאני מבין את הרב אומר, הוא מבודד. הוא אומר, יכול להיות אדם שהוא ענב והוא טהור. ועדיין הוא לא יצליח להיות
כי כבוד. כי הוא עדיין לא בא משה רבנו. עדיין לא שם שום.
לא, בגלל שהוא... יש צד שהנשמה באמת... לא יודע, אולי אתה צודק. אולי זה הכוונת הסיום של הפסקה. הצירוף הזה. כשמצרף האדם את הבירור המידותי עם העפיפה הנשמתית, כי בסוף הוא אומר, אז מנוחה שלמה מתחדשת בקרבו ונעשה מוכשר לעבודה תמיד, עבודה קבועה, עבודה בלתי מופרעה ומופסקה על ידי שום הטרדה, לא מצד המורד ולא מצד המעל. זאת אומרת, יש הטרדות של עליונות, כאילו. זאת אומרת, יש, כאילו, הוא אומר, זה שתי סיבות שונות. זה לא אחד מעיד על השני. ככה הבנת את הפסקה. אתה אומר, יכול להיות...
זה שתי תנועות,
פה יש הרבה יותר חידוש, אני מעדיף ככה. זאת אומרת, אם להגיד לך שזה משפיע על זה, בסדר.
מה שאני מבין מהדברים שלו, זה פשוט שבשם, בסופו של דבר,
השכל הוא, מה שהשכל משיג, הוא יהיה יותר גבוה ממה שהאדם עצמו. בשתי, גם במצב העליון, גם במצב התחתון,
פשוט כאילו
השאלה אם
זה פה או פה.
או בשכן זה... כן, אבל מה שהבנתי שהרב אומר, יש לך בעיות שלא הגעת מוכן. ויש לך בעיות שהגעת מוכן. אבל ההתרחשות עצמה היא באמת התרחשות מורכבת, מסובכת. אתה לא יודע לעוף, כאילו. זה לא יש אחד שהגיע עם לכלוך על הכנפיים, כאילו. יש אחד כנפיים פיקס, אבל הוא לא יודע לעוף. צריך ללמוד לעוף, כאילו. זה דורש איזו מיומנות, איזה לדעת איך בתוך זה, איך לא להתלהב. אני אגיד לך דוגמה, כן? דוגמה קטנה מאוד, ולא... לא מדרגה רוחנית, זה לא כלום. פעם הייתי באיזה תרגול של נשימות. יש, איך לא שכחת, קוראים לזה בלועזית? ריברסינג. ריברסינג, הכוונה כאילו כמו המחזור הנשימה. משהו מגניב. לא, אל תנסו בבית, זה מסוכן, ראיתי... לא, כי... זה טכניקה מאוד פשוטה, ואפשר להגיע לדרכה לאיבודי שליטה מטורפים, כאילו, יותר טוב מסמים קלים. כן? מי שמגלה את זה יכול לחסוך הרבה כסף. אז זה כאילו, אתה מבלבל את המוח. זאת אומרת, המוח נושם בצורה מסוימת, אתה מתרגל אחרת ממה שהמוח רגיל, ואז המוח כאילו, כמו שממש כמו שסמים עושים, כמו שצריך, זה יוצר ממש תגובות, אתה בתחל לא האמנתי שאמרו לי את זה, כן? אז בתחל יוצא לך קודם כל תופעות פיזיולוגיות, ברמות של נמלולים וזה, ופרקוסים וכל מיני דברים כאלה, כן? וכמובן זה רק זה, בנפש. אתה נחשף לכל מיני מצבי נפש כאלה. עכשיו, מה ש... למה נזכרתי בזה? כי אתה אומר, כשמגיעים למצב, צריך ללמוד מה עושים שם. כי יש אחד שבכלל לא מגיע, בן אדם חסום, לא רוצה לפתוח את הילדות שלו, לא יודע מה, לא רוצה זה, לא מאמין, הוא חושב שכולם שרלטנים ורוצים זה, הוא יישב ככה, יעשה שעות נשימות, לא יקרה כלום. שום נבלולים ושום כלום, בטון, כן? אז זה בן אדם לא מוכן בכלל, הוא לא רוצה, הוא לא זה. יש בן אדם רוצה, מוכן, בעניין, לא יודע מה, כן? הוא עושה תרגול, תרגל יפה, אמר, עשה בדיוק לפי ההוראות של המנחה, כן? אבל הוא מגיע לאיבוד שליטה הזה, ואז הוא בלגן שלם, הוא לא מצליח לעשות, כאילו, לא, זה לא יש מצליח, כי זה איבוד שליטה. אבל לאט לאט מלמדים אותך, מתחת המאבד שליטה לגמרי, לאט לאט מלמדים אותך שאתה יכול בתוך זה לפעול, כאילו, בתוך המצב, אתה בוכה או צורק או לא יודע מה, אתה יכול לבסט את זה, אתה יכול לנוע בזה, בסדר, לא אומר, לא, אמרתי, אל תעשה. יש דברים כאלה בעולם. אז זה שתי מניעות שונות, ככה אני מבין שהרב. הרב אומר, יש לפעמים שאדם הוא מוכן, הוא בסדר, הוא לא צריך לייסר את עצמו, שהוא לא ראוי, שהוא לא מתאים, הוא בסדר גמור. אממה, הוא לא יודע איך עדיין איך לשלוט בזה. הוא מתלהב כל כך, הוא כאילו נכנס למין סחרחורת פנימית כזאת וזה, אז הוא לא מצליח להוציא מזה פירות. בטח לא להחזיק רצף, להתפתח, הוא לא מצליח להתפתח, הוא כל פעם כאילו מגיע לאותה נקודה, להתלהב וזהו. זה מניעה מסוג אחד, יש מניעה מסוג שאתה לא, אתה צריך עוד פעם לנקות למטה את המידות, את הגוף, את ה... שאתה בכלל תהיה ראוי. זה כנראה, זה שתי עבודות שצריך לצרף ביניהם, כן.
לא יודעת מה הסיכום כזה של הפסקה, אבל...
כן, זה אני מתלבט, כי הפסקה קצת סתום. אומר, כשמצרף האדם את הבירור המידותי, לכן אולי זה הפשט שאתה אמרת, שכאילו כאילו, אם אדם מחבר את הבירור המידותי עם העפיפה הנשמתית, אז ייצר מצב מאוזן.
מה זה הבירור המידותי?
כל הזמן אמרנו, יברר את המידות. בירור המידות, אולי זה יותר רחב אפילו משהו יזכיר חסרון טהרה ומעמק ענווה. בכלל, זה כמו, דיברנו על זה כשראינו כמה פסקאות כאלה באורות התשובה. זה עוגנים כאלה שלא רק שהם הם הופכות את הם משפיעות על העולם הרוחני שהוא יותר הוא פחות מרחף, הוא פחות יש הרבה פעמים הרב כותב שאדם שהוא לאט לאט העולם הרוחני שלו עושה מופשט ועזוי ומיסטי ולא יודע מה, פילוסופי, כל מיני מחלות כאלה של עולם הרוח, אז הקדוש ברוך הוא מזמן לו אירועים של שיהיה מעורב עם הבריות, מערבב אותו עם הבריות. למה? זה לא לרעתו, זה לא כניסיון לראות אם אתה עומד בזה, זה כדי איך אני אגיד את זה, לעשות טרנספורמציה נכונה לעולם הרוחני שלך, שיהיה מחובר לחיים, למציאות, לתיקון המציאות, לרגשות, אף אחד כל מיני להבות. עכשיו, יכול להיות שבירור המידות כעבודה קבועה, הוא כל הזמן מכוון ומרגיע, מצנן באיזושהי מידה, את העפיפה הנשמתית, מה שקורה לו, והופך אותה להרבה יותר טוב, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר מאוזן. עשה מוכשר לעבודה תמיד, עבודה בלתי מופרעה ומופסקה, על ידי שום הטרדה, לא מצד המורד ולא מצד המעם. זה נראה באמת שבירור המידות זה כבר נושא שלישי פה בפסקה. זה הפתרון, זה הפתרון, כן.
זה לא בעיה שלילית כאילו. זה קורה לבן אדם שמגיע למדרגה, נופל, ואז כאילו זה לא...
לא, בסדר, הוא לא...
פתרון למה כאילו?
פתרון לחוסר יכולת לעבוד בצורה קבועה בעולם הרוח. לא מצליח, לא מתפתח, לא נוצר שום רצף. כן.
בסוף
הפסקה
השלישית,
או
המשפט השלישית, אז אף על פי שיש בה גם כן צירוף של התעלות תדירית, זה פשוט כאילו, כמו כל דבר רע, יש בו צד טוב?
כן.
ממש מיוחד.
כן, אני לא... טוב, בואו נעבור על. זה פסקה מאוד מעניינת. מה בדיוק הרב התכוון פה, ושוב אנחנו מדברים על אדם שהוא בעלייה והוא בתנועה חזקה אינטנסיבית קדימה למעלה וזה, והרב עכשיו מכוון אותו גם לדעת לעצור, לדעת לשבות. כן, לפעמים אדם צריך להתיישב בדעתו שלא להיות רדוף תמיד מחובת המעשה והתלמוד, אלא ליתן לעצמו הנחה ורווח, כדי שתתעלה נשמתו בעצמה, ותתרחב בטיולה הפנימי, בלשד החיים העצורים בתוך כל המעשה והתלמוד, בתוך כל העבודה והתפילה. ואחרי שביתה כזאת, שקדושת שבת יש בה, מתאמץ את הנשמה לשוב ברוב כוח לעבודה רוחנית ומעשית שכל פרטיה היו רעננים, יונקים ממקור החיים של הדעת המלאה, מוארה באור החיים. כן, פה הרב מתייחס למין דרך קצרה שהיא ארוכה, דרך ארוכה שהיא קצרה, זאת אומרת שיש לנו... אפשר להיכנס לאיזה סטרס למדני, דתי, ביצועי, משימתי, כן? העולם הדתי מספק לך מיליון צירים במקביל של הרבה זה, זה אפילו ברמת הסדר יום, נכון? בדרך כלל אנשים בישיבות יש להם טבלאות, 12 דקות שמירת הלשון עם בוז'י. זה טק טק טק, הכל טק 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 טק, הכל ככה, זה פה שם, יש בזה כוח אדיר, כן? אתה רואה כמה אתה מכניס ביום, כמה אתה זה פה שם, אתה עובר מדבר לדבר, אין שהות לשטויות, אין שהות לזה, תענו, עכשיו הרב אומר, יש פה איזה פספוס אחד שהוא לפעמים עלול להיות דרמטי, כן? זה כאילו אתה בסוף אתה לא יונק תצוף. למה? כי יש משהו, יש איזושהי השראה שאחרי הפעולה. כמו חסידים ראשונים, שתמיד אנחנו מדברים, שהיו שועים שעה לפני התפילה, וזה, מתחילים את עצמם, וזה, אבל כולם שוכחים שהם היו שועים שעה אחרי התפילה. זה הפתעה. זה טוויסט רציני, כאילו. מה יש לשעות שעה אחרי התפילה? לפני, בסדר, אתה יכול להתפלל, אתה מתכונן, אתה מתכוונן, לא יודע, כן? שעה אחרי זה לאסוף את התפילה, אבל התפללת כבר, די, חלה, סלה. כן, לפי החשבונות, שלוש שעות כל תפילה, לא יודע, כי... עכשיו, חלק נכבד מזה זה אחרי הפעולה. מה זה אומר? אז זה... בואו נקרא קודם את הרע, אחרי זה המסקנות יכולות ללכת לכל מיני כיוונים. אומר, יש משהו שאנחנו לפעמים מפספסים בזה שאין לנו איזה נחת להנות, לא במובן עכשיו רק בפופיק שלך, כן? אלא למצות ולספוג את החוויה הרוחנית שהיית בה, לא משנה אם זה מצווה, ברכה, תפילה, הוא מציין פה את כל, כן? לימוד, מעשה, תלמוד, עבודה ותפילה. שאנחנו לפעמים, ברוב שאנחנו עסוקים בלעשות את זה, אנחנו לא חווים את זה. לא ברמת הרגש, אם התרגשתי או לא התרגשתי. אנחנו לא אוספים את ה... יש בכל דבר עושר. תן דוגמה פשוטה, שהיא בטח מוכרת, כן? אדם פוגש אדם. נכון? פוגש בן אדם באמצע הרחוב. כן? עכשיו, בסדר, אתה בן אדם, יש לך דרך ארץ, חבר שלך, בכלל, כיף לך גם לפגוש אותו. אתה מדבר איתו קצת. כן? עכשיו, אפשר לדבר איתו קצת, לתת לו את עצומת לב שמגיע לו, מדין תורה, כן? ו... כאילו, בסדר, יופי, אפילו קצת, לא יודע, להרוויח, לגלגל איזה דיבור חמוד, על הכיפה. לפעמים, השיחה מבשילה רק בזכות איזה שהות שאחרי המשפט שיכל לסגור את השיחה, והייתי מציב שניכם סבבה לגמרי, חברי אמת, כן? משהו בשירות, ופתאום הוא יש מפגש יותר עמוק, אפשר לדבר יותר כנה, יותר פתוח, יותר חשוף, ואפשר להרגיש מה המשפט שלו עשה לי, משהו, אבל זה דורש זמן, זה לא היה של זמן אפילו, כמו נחת, שהות, לא ממהר לדבר הבא. שלי, אני רוצה להיות, זה לא סטלנות, כן? אבל זה מיצוי במובן העמוק, לא במובן המערבי. במובן העמוק, שאתה מניח את עצמך עד הסוף בתוך הדבר הזה. תן לכל הרשמים שלו להיספק בך. ולפעמים אומר הרב, זה אומר ממש לעצור את הרצף. לא יודע מה הוא אומר, מה הוא מתכוון שתעשה שם. נרגילה, מה אתה רוצה שעשה? בין לבין, לא יודע, כן? אבל זה לא כל כך משנה, אפילו אם זה, אני חושב שזה אפילו לפעמים יכול להיות שניות, מבחינה כמותית. אבל השניות האלה לפעמים זה הסיפור האמיתי, כן? אמרתי לכם, מערכות יחסים בנשיות זה מאוד מאוד ברור. כמעט תמיד השיחות הכי טובות, אתם יכולים לבדוק אותי, זה אחרי הדלת, ליד האוטו. נכון? אחרי שאמרת טוב אני חייב לסיים, לא יודע, כאילו, אחרי זה. משהו כאילו, ממשיל עד הסוף. בואו נקרא את זה ביחד. לפעמים אדם צריך להתיישב בדעתו. רואים, זה ביטוי מעניין. יישוב הדעת. הדעת חוזרת אחר כך עוד, כן, הוא קורא לזה דעה מלאה. דעת זה חיבור. כן? מזכירים תמיד את הפסוק, המקובלים, והיד האדם את חווה אשתו, שדעת זה חיבור מלא לדבר. זה לא לדעת אותו מבחינת ידיעה אינפורמטיבית, כן? זה לא... להכיר אותו, זה להכיל אותו, להיות קולי עם זה. וזה, אומר, לכן צריך שלא להיות רדוף תמיד בחובת המעשה בתלמוד. לא להפך להיות אכבר. אחרי זה באיזשהו שלב אתה כבר לא יכול לעצור את זה. אתה כבר לא יודע בכלל, לא מכיר משהו אחר בכלל. אתה מתוכנן, לא מתוכנת, אבל אתה כאילו קורקטי, ענייני. זה מה שזה, כאילו. שים את זה, גמרנו, הלכנו. והרבה פעמים ההפנמה הכי גדולה היא דווקא ברווחים. אפילו בתורה, נכון, יש פסקה שהרב מביא את זה. שאפילו בתורה, תורה שבכתב, יש פרשיות ויש רווחים. מה זה הקדוש, מה הוא צריך לכתוב רווחים? ואיך עכשיו קראת את זה, אל תעבור ישר לפרשה הבאה. חכה, נשום את זה עמוק. תרגיש את הסיפור. תרגיש מה זה, לאן זה לוקח אותך. מה זה אומר לך על החיים שלך. כן? איפה זה... לא יודע. אל תרוץ, אני יודע, הכי קל זה לרוץ ולגמור את הדף וזה ופה ושם. חכה, חכה, פרשה, זה, יש עכשיו רווח. רווח הזה הוא בכוונה, הוא כתוב בתורה. כן? זה לא מתודי, זה כתוב בתורה שפה צריך להיות רווח. ליתן לעצמו הנחה ורווח, כדי שתתעלה נשמתו בעצמה, ותתרחב בטיולה הפנימית. פה הרב כאילו חושף את הקלפים. הוא אומר, כל עוד אדם בתוך משימה, הנשמה לא פנויה להיות לגמרי עד הסוף. היא עסוקה במשימה. רק שהיא קצת מזיזת הידיים, עכשיו אפשר להשתעשע עם זה. שעשוע מדברים זה הדבר הכי עמוק. בפעמים, או בספרים, תמיד אומרים שמדרגת הכתר, או לא יודע מה, זה נקרא שעשועים עצמיים. יש הרבה הרב גינסבורג, זה דבר הזה. שעשועים עצמיים, כאילו, זה לא עכשיו בשביל, זה לא בהספקים, זה לא במדדים, זה לא באיזה... עכשיו אני כאילו מתענג על זה. עכשיו אני לומד, אני יכול... טוב, סגרנו את סוגיה, נקם אותה זה. עכשיו אני אבוא, אני קצת נלוש את זה, נרגיש את זה, נשתעשע בזה, נתבדח על זה. נגלגל כל מיני כיוונים, סתם, בכיף שלנו. הרבה פעמים שם יוצא הדברים הכי מופלאים. אתה רואה שגדולי ישראל, כתבו דרושים כאלה, וכל מיני הפלגות, וכל מיני רעיונות כאלה, שהוא שעת עם זה עכשיו. לא רק, יש לפעמים, אתה צריך לענות, אפילו שוטים, מה זה אפילו? שוטים במיוחד. שוט, אתה רואה, בן אדם שאלת לך תשובה, יכלת לענות לו שוט אס-אמס, בלי שום בעיה. שוטים זה תענוג, קראתם קצת שוטים? סתם, לא קראתי הרבה, אבל אתה קורא, אתה אומר, כאילו הרב חיכה, אומר, או, סוף סוף שאלו אותי את זה. יש לי הזדמנות לפתוח את כל הספרים בסוגיה. וזה, ובלשון כזאת, ושעת, ופותח את הגמרה הזאת, וסותר אותה, ואומר שזה בכלל לא קשור, וזה, כן, זה שעת. עכשיו זה... אפשר לערוך את זה, פחות או יותר, עיקרי הדברים, טקטיק, לעניין. אבל זה, איבדת את כל השיעות, הטיול הפנימי. מתי טיילת בתורה, כאילו? זה כאילו, חז"ל הם מאוד כאלה, הם כאילו מאוד עסיסיים כאלה. הם יכלו לכתוב לנו בשפה הרבה יותר עניינית. את הגמרא, מדרשים ודאי. הם פשוט כזה, פשטים. אפילו סוגיה על המדנית הרגילה, היא לא כתובה מתמטית. יש בה איזה כזה, זרימה כזאת, לא ברורה בדרך כלל, כן? אבל יש בה איזה...
מה זה קשור לשביתה, אבל כאילו לשם?
לא, אני אומר את זה, שזה... מי שלא רגיל, הבאתי את זה כדוגמה, למי שאין לו את זה, כן? כל הלימוד שלו לאט לאט כאילו הופך להיות נוקשה. כן? הוא כבר, הלימוד הופך להיות כתוק, טיק, טוק, שם, זה, מה עכשיו בא לי את המוח, זה, או גם השרד, רגליים, וזה, גבוה, מה אכפת לי, יאללה, טטטטטט, בסדר, או זה, דומר, מי בכלל, מה יש לך לעשות עם זה? מהר, מהר, תעביר, תעביר, יש לך לעשות עם זה, יאללה, זרוק, הלאה, הלאה. עכשיו זה, מאבד את, אתה יודעת, בוא נשתעשע בזה, לא כדי, לא במובן הפינוקי, כן? במובן שזה, זה העיקר. זה הטיול, הכל זה בשביל שיתעורר בך הטיול הפנימי, שהדברים יתחילו לחלחל לך בנשמה, תתחיל ללכת איתם, לחלום עליהם, ללכת איתם ביום, לחשוב אותם בלילה, כאילו, זה להשתעשע בדברי תורה, זה הסיפור. הילד האביב. בלשד החיים העצורים בתוך כל מעשה ותלמוד, זה ממש ביטויים של עסיסיות. זה כמו לאכול מהר. הוא אומר, כמו שיש לאכול מהר בחומר, יש לאכול מהר ברוח. אתה יכול לרוף, יכול, טק, 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 טק. אתה יכול לפרק עכשיו, לרדת על שווארמה, פרק, 5 דקות, מתקליות, ירדת, לפה, הכל בסדר, אתה ניזון, אתה יכול להמשיך הלאה. יכול לשב, זה פשוט, תענק, חמצמצות, עניינים, להחזיר את המלצר שוב. כן, תענק. עכשיו, בתורה עוד יותר, יש משהו כזה, אתה יודע, לפעמים זה כמו, אני אגיד לכם דוגמה, למנוחות, רווחים, לשאלות בשיעור. נכון? שאלות בשיעור, האנשים ענייניים מאוד מעצבן אותם שאלות בשיעור. כי בדרך כלל שאלה היא קונסטלציה מאוד מאוד אישית. לפעמים אסוציאטיבית, לפעמים מאוד אסוציאטיבית. כן? עכשיו, הפוזות זה כלום מה שקורה פה, כן, שאתה לא איתי שאיפון בג'ונגל הקדם צבאי. מה, זה אומר, זה עושה חברה שלי, זה אומר, כל מי זה עושה את חנות, בסדר. אז במובן הענייני זה כאילו כל מי מסיח את הדעת. והוא אומר לך הפוך, זה מיישב את הדעת. למה זה מיישב את הדעת? נפתחת פה איזו סוגיה, היא מעוררת נשמות, נשמה הזאת זה מונית בה ככה, נשמה הזאת זה מונית בה ככה, וזה מונית משהו עמוק, הוא לא שואל שאלה, אם בן אדם לא סתם חנטרי שאלה, כן? זה שאלה שכי עכשיו הצלחת, דבר תורה נגע בו באיזושהי מידה, חדר אל החיים שלו, חדר את השכבות, כן? אז הוא שואל משם, עכשיו אפשר, מה קורה? שבדרך כלל שמי ששואל שאלה טובה, 10 דקות, הולכות לשם. עכשיו זה כאילו בזבוז זמן, זה גר, זה חבל. זה כאילו כמו לעצור בצד כזה. תקן פאנצ'ר ואז לחזור. כאילו במבט העניני זה פאנצ'ר כזה. כאילו פאנצ'ר, עוד פעם פאנצ'ר, זה פאנצ'ר, עד שהוא מחליף את הצמיג, עד שהוא מבין, עד שהוא זה פאנצ'ר. כן, הלך 10 דקות משהו. בן אדם אחד. אבל מצד האמת, זה אותה נקודה נפתחת לכל מיני כיוונים. היא מתעשרת ומתגוונת, כן? ונוגעת בכל מיני תחומים בחיים, כל אחד מביא את הנקודה. אתה פתאום, זה מלאות, זה טיול. בסדר, כל דבר יש לו גבולות, כן? אבל זה סוג אחר לגמרי של לימוד. זה נקרא לשד החיים, העצורים בתוך כל המעשה והתלמוד, בתוך כל העבודה והתפילה. טוב, אנחנו הבאנו דוגמאות של ממש תוך כדי תנועה, אבל מה שהרב אומר זה גם לפעמים ממש צריך לעצור. להשתאות אחרי. אחרי שביטה כזאת, שקדושת שבת יש בה, זה ממש שבת שבתוך החול, באין עולם הבא. כן, כמו שהשבת היא... זה גם קצת מלמד אותנו מה זה שבת, כן? שבת, יש הרבה הדרכות שאדם בשבת לא יהיה לו סדרים. זה לא אומר שאסור לעשות דברים אותו דבר בשבת, כן? אבל זה יותר עמדה מאשר הלכה, זה לא הלכה, כן? איך עכשיו ככה יש לך פה ספר שלא פתחת, תהיה לך מעניין, פתח, שיהיה בו נפשעתיים. צלול. שבת. זה כיוון אחד של שבת. יש כיוון של שבת, זאת אומרת, אתה עושה את אותם דברים, אבל עם הרבה יותר נחת. הולכים ברחוב, פוגשים אנשים, אפשר לדבר איתם, אתה פוגש שולחן שבת, אתה במשפחה, אתה פוגש כל השבוע, בכל מיני צורות, אתה פותחים שולחן, נחש, נשמות, הילד הקטן, הילד הגדול, יש משהו כזה, תדר של שבת, כן? שלא צריך לעשות כלום, ואין לנו מטרה ברורה, לכן יש הרבה אנשים שמשתגעים בשבת. משתגעים. מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו כאילו? שם הם? כלום. זה רק לשבות כאילו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה כאילו? אז אומר לך, זה לא לא לעשות כמו איך אתה, באיזה נינוחות, באיזה פתיחות, באיזה גמישות. יש לך אפשרות לצלול עכשיו לדברים, להתבונן, להתבונן בטבע. עוד מזמור שיהיו לו בשבת, מזמורים מאוד יפים של הטבע, בוא על החיים, יש לך, יש גם סגולה, זאת אומרת, היום מאפשר התבוננות בהרבה יותר קלות, אפשר לצלול הרבה יותר מהר בשבת. נגיד לרוץ על ספרים, זה בדוק ומנוסה, שזה פשוט אפשרי בשבת. לא רק בגלל שיש לך יותר זמן ואתה, זה כאילו פתוח, יאללה. זה נקרא קדושת שבת יש בה בשביטה. חל, התנועה של שביטה היא תנועה שבתית. כן, היא תנועה שיש בה איזו קדושה מיוחדת שהיא קדושת שבת. היא קדושה שהיא דווקא לא אקטיבית, אלא סוג של פסיבית. כן, שהיא יותר מתרשמת ושוהה ליד הדברים, מאשר מנסה לשנות אותם, לעשות אותם, לפרק אותם, להרכיב אותם. זה גם הרבה הרבה רגעים של אמונה הם 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 הם, הם מתחיים דווקא שם. כן. אחד הדברים, אחד הקטסטרופות אפשר להגיד של העולם המודרני, וזה לא משנה אם אתה דתי או חילוני, זה שאתה אין לך רגע אמונה. אין שום סיבה בעולם שיהיו לך רגע אמונה. יש רצף של פעולות מאוד הגיוניות, מאוד רציונליות, מאוד מכניות, והעולם מחזיק וזה. אדם לא, כאילו, בדרך כלל אדם לא מתפעל מזה שהוא שתה קפה, מזה שהאוטו נוסע, מזה שהוא מדליק את האור ונדלק אור, מזה ש... מאוד הגיוני, מאוד זה, יש טכנולוגי, כן? זה לא משנה, אתה יכול להיות דתי, אתה יכול להיות מאמין גדול, זה לא משנה בכלל. אין לך שום רגע של השתהות, של פליאה. וואו, מרבו מעשיך השם, איפה מרבו מעשיך השם? איך זה יקרה לך, כאילו? יש רצף של זה, במיוחד, הכל מנועל, יש יומן, גוגל זה, גוגל טה-טה-טה, הכל מתוקתק. מה יכול להפליא אותך בחיים שלך, כאילו? אז בדרך כלל, מה קורה, נבך, כאילו, מתי אתה מתפעל? כשיש תקלות, כאילו. וואי, זה נס, המטוס זה, וברגע האחרון, וואי, קדוש ברוך הוא. אז כאילו, בתקלות פתאום, וואלה, יש השם. או יש איזה רגע של נוכחות אלוהית. אבל מה, עכשיו, בלי שביטה, מה חזל עשו? עשו ברכה. ברכה לפני, ברכה אחרי. אומר, אתה פעולה פשוטה, אתה קצת משתהה לידה. אתה רואה כוס קפה, רואה שהכל נהיה מדברו. משהו קצת, לא תמיד אנחנו רגישים גם לזה, זה גם יכול להיות בכלל. אבל בכלל, כל עולם האמונה הוא עולם של שבת, של יכולת של השתהות מול הדברים, של עצירה. לכן, הרבה אנשים בעם ישראל מגלים את האמונה שלהם במזרח. כי בעולם הערבי אין שבת, זה עולם בלי שבת. כיפשו אותו, כן? אין שבת. וזה גם עולם בתודעה בלי שבת, לא עוצרים לרגע, למה שאתה צריך לחשוב, להשתאות, להתפלל, להתרגש, להתפעם ממשהו.
שם יש יותר מדי שבת, אבל לא? שם יש
יותר מדי. כן, אוקיי, שם זה יום שכולו שבת. ואז יכול להיות מסוכן, כן? גם גוססים ורעבים אבל אין ספק שיש שם איזה תחושה יותר פשוטה של פקיחת עיניים. של התרגשות, של התפעמות, של התבוננות על דברים. תיאורים של כל... של עשרות אלפי יהודים ש... הולכים יותר, אבל יש כאלה שהולכים שם כמו בערבים, כן, זה גם טקטיק, טרקים, כן. אבל, אבל ה... זה מגיע משם לגמרי. והשביטה. עכשיו, הרב אומר, פה הפסקה מסתיימת בסיום מסוכן מבחינתי. למה? כי הוא אומר לך, אחרי זה גם אתה מרוויח מזה לעבודה. שאפשר להרוס את כל הפסקה עכשיו. אחרי זה תעבוד עוד יותר טוב, זה כאילו מערבי כזה. בוא נעשה מדיטציה כדי שתדפקו יותר שעות עבודה. יש כזה... הייתי פעם מערכון של... שעושים שבא המנכ״ל, היה בהודו, הוא חזר, הוא אומר, חלס, התהפכו לי החיים, אנחנו עובדים אחרת, לא אותו סטרס, לא אותו זה, מספיק. כל יום נפתח במדיטציה, במשרד, כולם, תראה, כולם אותי מסתכלים וזה, ואז הוא ככה, תחזרו אחריי, כסף. אז כאילו, אפשר להרוס הכל. עכשיו, גם פה אני מרגיש קצת, כשאתה ככה אומר לך, אחרי שביטה כזאת שקדושת יש בה מתאמצת הנשמה לשוב ברוב כוח לעבוד ארוחה איתו מעשית. אין ספק שזה מנקה וממלא את כל את הנשמה כזאת חיות שאחרי זה היציאה שלה אל הפעולה הבאה, כאילו הרב פה כבר חוזר לשפה ההישגית או המפעלית, שאומר, אחי, זה גם משתלם לך כלכלית, אתה גם תעבוד יותר טוב אחר כך. נראה לך, הרי אם אתה נותן מנוחות, אז עובדים פחות. זה החשיבה הפשוטה. כן? אומר לך, לא, הפוך. אתה תיתן מנוחה לפועלים שלך, הם יהיו מרוצים, יהיו שמחים, יהיו מבסוטים, יהיו ככה אוהבים את המקום. יעשו לך, יעבדו פי אלף יותר.
זה אנשים ש...
כן, ש...
ש...
כן. אם לא השתכנת עד עכשיו, אז... שכל פרטיה יהיו רעננים, יונקים עם קור החיים של הדעת המלאה. שוב, חוזר, כמו שהפסקה נפתחה. דעת מלאה. אנחנו, אחד הדברים הכי איומים שקורים בדור שלנו, זה באמת זה שאין לנו אפשרות של דעת מלאה. הדברים האלה שזה באמת לא... כל המסכים והמהבהבים והפה, הם גרמו... להסח דעת קולקטיבי. אדם לא סופג את החיים שלו במקורם, כאילו. לא רק במקור האלוקי. לא צריך אפילו להרחיק לכת עד לחוויה כזאת חזקה של חיות, כן? אלא אף פעם אתה לא מונח במקום אחד. חוסר, הסח הדעת מוחלט, כאילו. ככה בנויות הטכנולוגיות היום. הטכנולוגיות היום בנויות על זה שאתה יכול להיות במקביל בארבע מסכים לנהל, כן, לעשות דברים בארבע דברים במקביל, ארבע יותר, לא יודע מה, כן, וזה רק במכשיר אחד, ויש אפשר עוד מכשירים, אפשר... עכשיו, זה אומר שבשום מקום, כל נגיד שאדם מתחלק באחוזים, כן, אז התשומת לב שלו, הרגישות שלו, והיכולת הפנמה שלו, היא מפוזרת לרסיסים, וכל אחד כאילו מוצץ קצת, אבל זה אומר שחוויית החיים כל כך מדולדלת שהרקנות היא כאילו אי אפשר שלא לחוות רקנות ובדידות. זה שתי החוויות הפשוטות שקורות כאילו מאליהם, אי אפשר שלא. למה? אתה לא מתמלא אף פעם. אתה כאילו זרוק מפוזר, כל אחד אוסף איזה שביב חוויה, שביב ידע, שביב זה. אף פעם אתה לא ניגש כולך, ומלוא תשומת הלב, ומלוא הנחת, נושם את זה לראות לגמרי, וחווה חוויה אחת. זה נדיר, זה הפך להיות נדיר, מה שפעם היה יכולת אנושית די פשוטה. בסדר, יש לזה רווחים אחרים, אדם יכול לעשות דברים במקביל, אבל זה הפסד גדול. זה הפסד ביכולת ריכוז, ביכולת העמקה, ביכולת... של דעת, בקניין הדעת, זה הפסד גדול מאוד. אתה לא מונח שם, אתה לא שם. כן.
אתה רואה, אבל אתה אותה גישה גם בלימוד תורה. אתה סוגיע פה, נושא פה, פה, שם, אתה לא...
נכון, נכון, הרב, מכירים את הפסקה הזאת ב... כאילו, זה פסקה מזעזעת כזאת, די מפורסמת. יש לכם ספרים? יש שם עם העורלת אוזן כבירה. איך קוראים לפסקה הזאת? זה בסוף של הפרק על העצמיות. אז יש פסקה שהרב נזיר קרא לה, לא זוכר, השם העצמי וההתחדשות. עמוד קוף למתת. כן? אז הוא מתאר שם איך כל אחד בונה לו את העולם הרוחני. העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. כן? כל תכונת ההקשבה, ההקשבה פה בהקשר הזה הכוונה הלימוד של תוכן חיצוני, של רב, של ספרים, של זה, כן? אינה כי מכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. הכל זה בסוף שזה באמת תספוג משהו, שזה יספק בך, בנשמתך האישית, כן? שם הכל לא כובד הדין, כל לא וכו' וכו'. ואז הוא אומר, ויש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה, עד שעובדו את הריכוז העצמי. שאדם שהוא יודע לך את כל הספרייה פה, הוא יכול להגיד לך מה הרב, הרב הזה אומר ככה, והרב הזה אומר ככה, ובדיוק, ובדיוק, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת- הוא איבד את הריכוז העצמי. הוא יודע, הוא, שמות רבים, רק את שמו שכח. ולא ידע. אז כל אבל לא לריקו. טוב, זה טיפוס קיצוני, כן? אבל עדיין, הקריאת כיוון שהרב נותן פה, זה המה לריק, הוא לומד תורה לריק. שום דבר לא נספג. הוא לומד תורה של אחרים, יורה לכל הכיוונים, פותח, יש לו מלא ספרים. זה לא חייב להיות ככה, יש איזה כל מיני צורות. הנקודה היא שהוא אוסף הרבה הרבה ידע, כן? הרבה הרבה זה, הוא לא נמצא לרגע אחד עם עצמו, עם הלב שלו, עם הדעת שלו, עם המחשבות שלו, ומנסה לשקוע בפסוק אחד, מדרש אחד, גמרא אחת, עם עצמו עד הסוף, לברר מה הוא מבין בזה, מה הוא מרגיש עם זה, איך הוא הולך עם זה לישון, עד הסוף. הוא לא מסוגל, הוא איבד את זה. טק, 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 טק. כן.
אבל
נוסעים
גם
מעשה
הדעת
עצמו הפיזי
של
העולם
הערבי, גם הוא
איבד
עם זה.
נכון, נכון, זה הולך ביחד. נכון. אין בזה, ברגע שאתה מנתק מהמיניות את כל עולם הרגשות שמתלווים אליה, את הרומנטיקה ואת החיבה ואת כל מערכות היחסים שנרקעים, אז נשאר רק כאילו התאווה והזה, אז זה מאבד עד רמה שזה מאבד תחושה הפוך על הפוך, כאילו מי שרוצה הכי הרבה תאווה נשאר עם הכי פחות תאווה, משתלם להיות דוס אפילו. לא, הוא אמר שמה שקורה, אותה עיקרון של התפרקות להרבה הרבה רסיסים, כן, שמאבדת בעצם את החוויה העמוקה, אפילו ברמת החומר, אפילו ברמת היצריות המינית, כן, היצריות המינית מאבדת את עצמה, כן, בגלל שהיא נתקה, היא פירקה את כל הבדידים שכרוכים בה, כן? חז"ל קוראים לזה יחסי אישות. אישות זה אומר שאישיות פוגשת אישיות בכל הרבדים, כולל הפיזי, כן? זה שתי עולמות שלמים שנפגשים, זה חוויה אדירה. אבל כשאתה מנתק את זה, ואדם הוא כאילו, הוא חבר של האי, ואוהב את זה, וזה פה שם ופה ושם, ויש בסוף, יש איזו התרחשות יצרית שהוא מקיים עם מישהי, לא נשאר בזה כלום.
זה בדיוק הפוך מה שאמרנו לפני רגע.
למה? זה אותו דבר.
אדם אמר שאם אתה
לעזוב את כל ה... לפה איש, איש, ועולם...
לא, לא, אבל אמרתי, אמרתי...
כי אני מתעסק במשהו נקודתי.
כן, אבל איך אתה מתעסק... יש פה שתי איזה... כשאתה מתעסק במשהו נקודתי, זה לא רק זה שאתה שם הכל בצד ועושה רק את זה. איך אתה עושה רק את זה? כל כולך. זה הסיפור, אמרנו, לשד החיים. כולך בתוך זה, אתה לא תרוד בדברים אחרים, אתה לא, אתה מגייס את כל כוחות הנפש שלך, כל המשאבים, כל תשומת הלב, כל הערנות, כל... אתה שם. במובן הזה, גם, אפילו בחומר, האדם הרבה פעמים מאבד כיוון. בסדר, לא חייב, לא תלוי בדוגמה הזאת, אתה יודע, אבל אפילו שם זה ניכר לפעמים. זה אבסורד, כאילו, אפילו... זה אחד נראה לי שאם היה יום נביא הוא היה צועק על זה על השם, חבל על זה. מה רצית מאיתנו? אתה כמו שאליהו צועק, מה אתה הסיבות את ליבה מחורנית, הורדת הטכנולוגיה לעולם ברמות פסיכיות. כן, אי אפשר לו, זה מגפה. זאת אומרת, יש מלחמות, קרבות איסוף בעוד איזה כמה שטיבלים. בסדר. גם אליהם נגיע. כן? בטח סימנו אותם כבר איזה, לא יודע מה, באיזה אזור תעשייה כלשהו. את הפלח הזה באוכלוסייה. אז באמת, כאילו, אתה מרגיש, אתה רואה את הילדים. מישהו אמר לי שאתה בא היום לבית ספר? בהפסקה. מה זה שקט? זה מקסים כזה, זה יפה. איפה? הפסקה עכשיו? כן? עכשיו מה קורה? אתה רואה כאילו יש היום כאלה מרחבים פנימיים כאלה, הבתי ספר החדשים כאלה מגניבים, כאילו. אין חצר, החצר היא כאילו חצר, אתה יודע, כיתות ככה, המרחבים. כל המרחבים האלה, כולם יושבים באייפדים, עם זה ופה. כאילו... אין הכל כזה מפורק, הכל מפורק לחתיכות, כאילו. אין, שום דבר לא בשל, כל דבר הוא מקבל קצת כזה. פייסבוק זה קצת חברות, זה קצת... שום דבר, הכל זה מזופזפ כזה, ומטושטש כזה, וחצי, ורבע, ושליש, ו... כלום, דבר עם בן אדם! דבר, פנים אל פנים, ככה, שיחה. זה כאילו, זה הופך להיות מצרך נדיר. נשמע לכם הזוי, אבל אתם עוד הדור הקודם יחסית. אם אתה מסתכל על זה כאילו ליניארית, אתה אומר, מה יהיה עוד 10 שנים?
אבל לא מרגישים צורך, כאילו...
נכון, זה ממית את התאים האלה כבר. זה יותר גרוע, אתה עוד כאילו, יש הרבה אנשים, בדרך כלל מבוגרים, שזה כואב להם, שמתבאס... מה אתה חופר כאילו? מה זה קשור? מה אכפת לי כאילו? כיף לי, טוב לי, למה? יש לי מיליון חברים. הוא לא מרגיש שום בעיה כאילו. אבל לאט לאט אתה רואה שהיכולת של דעת מלאה, מה שהרב קורא פה בפסקה, היא הופכת ממש להיות חריגה כאילו בנוף. כמה בן אדם יכול להחזיק מחשבה ארוכה. אתה רואה שזה הולך ומצטמצם. כל דור פחות. כי המחשבה הארוכה זה לא רק ריכוז, זה לא רק בעיות של רטלין ולא יודע מה, כן? זה יכול לשקוע בתחום מסוים, כן? ולהתבונן בו, ולשוט איתו, כאילו ללכת דרך. הפילוסופים הראשונים היו נמדדים בכמה הוא יכול להחזיק שאלה. כמה זמן הוא יכול לשאות עם אותה שאלה, כאילו, שאלה, ממה נברא העולם, טלס, אני יודע, חודשים, הוא כאילו מתבונן על זה. עכשיו, זה... הראשונה הקודמת, אגב. עכשיו, אתה, אבל זה הולך, אין בכלל לבר כזה כבר. קופץ לפרסום, נכנס לפה, שם, גוזר, מדביק, טק, טק. עכשיו, הוא עושה דברים מגניבים, ילד בכיתה ג' עושה מה שאני לא עושה, לא יודע מה, כן? זה לא שיש לזה רווחים, אבל בהקשר הזה של הדעת המלאה, אנחנו בבלגן. מגריב, אנחנו בבלגן. אה?
מתי נקודת שבירה? כאילו שאתה מרגיש...
לא יודע, לא יודע. יש בעיה, כי העולם המערבי, החילוני, לא משנה מה, הוא יכול להיות מאוד מפוקח ולא יכול לעשות כלום. בדיוק היום חשבתי על זה, דיברתי על זה עם מישהו. אין בו רבנים, ואין בו זקני העדה, כאילו. זה לא רבנים. שיגידו, אז די, אז לא עושים את זה. אין דבר כזה, זה עולם ליברלי. עכשיו, אז מה קורה? יש מקהלה צמחנים, כן? לכאורה, דבר סתם, זה לא שזה, אני לא מדבר ברמה החוקית. לכאורה, כבר 5 שנים אנשים צורכים פה על האח הגדול. לא משנה אם זה כן, אם זה הדבר הכי גרוע או לא הדבר הכי גרוע, זה לא, לא אכפת לי עכשיו, לא נושא. אבל יש איזה קונצנזוס כמעט, כי זה דבר מטומטם, מביא לי רע ואיזה. עכשיו, בעולם שיש בו איזושהי היררכיה, אפשר בסוף שמישהו בשפיץ יגיד, אז די. מישהו ינער את ערוץ 2 ויגיד להם, די. תעיפו את ההפקה הדבר הזה, כן? אבל אין דבר כזה, בעולם הערבי, מה פתאום? זה הדבר האחרון שעלול לקרות, זה איראן. אז זה אומר שכל הזמן יש ביקורת נוקבת, ועל מתירנות, כל אחד קו עולה לשידור ומזועזע, במקרה הזה שהיה, במקרה הזה שיהיה, במקרה הזה שזה, אבל אי אפשר לעשות כלום, 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 חוץ מפלילי. הפלילי זה לא הסיפור. פלילי זה 4% מהאירועים. הרגיל, היום יום, זה שיך להשתולל לפי הכסף, זה לא יעזור כלום. כוחות השוק, כאילו. יש בזה משהו שהוא באמת מפלצתי כאן. טוב, יאללה, צריך איזה פסוק אופטימי בסוף, אבל... כן, ביום ברור.